ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories. אני אל גולדמן ואתם מאזינים לפודקאסט של גנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה שישתפו בסיפור הגשמת החלום שלהם וימלאו אתכם בהשראה. החזון שלנו הוא לא להפסיק ללמוד לעולם, כדרך חיים המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
אז אנחנו מתחילות.
כן, שלום יאללה, יוכל.
ברוכה הבאה, יאללה עודר.
איזה כיף שבאת.
יאללה.
תקשיבי, שבאים אליי אנשים כזה מחדשות, או כזה, שיש טייטלים מכובדים, אז כזה, זה דורש, לא סתם כאלה שיחות, שיחות רציניות יותר.
האמת שזה מה זה גדול עליי, כל הרשמיות שמגיעה עם החדשות, ואני מרגישה שהכי כיף לי לדבר איתך על העניינים של היומיום, ולא להיות חנותה, זה מוברר יותר.
כן.
אני מבסוטה על
זה. אז בוא נעשה קצת בריף קצר עלייך. מאיפה את? איפה גדלת?
גדלתי בעמק ישראל, במושב שנקרא כפר יהושע, התיישבות העובדת, עזרה הדדית, עבודה כזה, ההורים שלי הדבוראית היחידה בישראל, אני בדיוק עם צמצנת דבש בחוץ לתת לך אחרי הצילומים.
די! כן. אמא שלך דבוראית?
כן.
מה את אומרת? זה לא הופיע לי בתחקיר. זה הוריה. וואו, אז את מבינה בדבורים. ובדבש.
אני מזאת שכאילו אמרו, יש לי שלושה אחים בנים, הם ילכו לחלוב ויהיו ברפת, ואת תעזרי עם ענייני הבית, אז אני ככה, את רואה, אני לא ממש מושבניקית. אבל זהו, ואני נשואה למישהו מהכפר, מהמושב, מגיל כלום.
מאיזה גיל אתם יחד?
הוא היה הנשיקה הראשונה שלי בכיתה ו'.
אני לא מאמינה לך.
כן.
די, נו?
כן.
ומאיזה גיל אתם זוג?
אני הייתי בת 17, כשזה כבר היה סופי.
וואו.
בצבא. כן.
תקשיבי, זה ממש הרומן הרומנטי בעיניי, להיות כאילו, מה הסיכוי שתפגשי מישהו בילדות שלך, ותמשיכי איתו לכל החיים?
בכפר משהו יש כל כך מעט אנשים, שנגיד יש לך 5 אנשים בשכבה, את צריכה לבחור מישהו, אז בסוף עשיתי אין,
הוא הכי קרוב.
הוא הכי חמוד מכולם, ולא סתם, זה הולך מעולה, והיום אנחנו גרים בין הים, ליד הים, כל כזה.
אז נשארת צפונית.
יחסית, כן, יחסית בין העבודה בתל אביב או בנווה אילן, לבין החברים שלנו, הנשמה שלנו היא בעמק, אז אנחנו באמצע.
אז את מסיימת צבא, ומה קורה איתך?
אני לומדת במכללה למינהל, כי אז תמיד רציתי להיות בחדשות, מאוד מאוד אהבתי אקטואליה, וככה ניסיתי לברר איך מגיעים מהפריפריה אל החדשות, ואז הייתה המכללה למינהל ששם למדו תקשורת, עוד לא היה בראשון לציון, רק ליד גלילות שם, ובאמת זה היה סכום מטורף אז לילדה מושבניקית, אבל זה הלכתי אחרי החלום, ובשבוע האחרון של הלימודים גיליתי מי זה חיליק שריר, היום הוא סמנכ"ל תוכניות בקשת, אז הוא היה סמנכ"ל חברת החדשות, התקשרתי וביקשתי צ'אנס, והוא נפגש אותי לפגישה אחת, ונתן לי את הצ'אנס של החיים שלי, האמת.
די!
כן.
סחטן על חיליק.
כן, האמת שזה באמת בזכותו. נתנו לי שבוע ניסיון בחינם, בלי תשלום, והיום הראשון שלי בעבודה היה יום החזרת הגופות של גולדווסר ורגב, החיילים החטופים. זה היה להפעיל גל פתוח מ4:30 בבוקר, כשיונית מגישה, יש מימאית, עורכת ומפיקה, 4 נשים בקונטרול. והרגע הזה שמגיע הקומנד קאר, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל היה איזה ספק, חשבו שאולי ילדת רגב בחיים. וכשמגיע הקומנד קאר ונפתח את הדלת ורואים 2 ארונות, הזעקות שבר שהיו מהקונטרול, שאת אומרת אלו נשים מיומנות, שכבר ראו את הכל, ובסוף זה לא היכרות אישית או משהו כזה, אבל
יש עצמאות שאתה מספרת את זה.
כאילו הרגשתי שאני במקום הנכון, שאנשים הולכים עם הלב, ולא רק עם הרייטינג, או עם העבודה, או עם המקצועיות, וזהו, והתחלתי שם במהדורה המרכזית, מאחורי הקלעים, ולאט לאט.
מה היה התפקיד הראשון שלך שם? מה, תחקירנית כזה?
כן, תחקירנית של המהדורה, להכין כל יום את המהדורה של היום למחרת. ורציתי להיות כתבת, תמיד הלכתי לצלם בחוץ, ואז מישהו אחר קריין את מה שאני צילמתי, או ככה, זה היה מאוד איטי, לא כמו היום, היום מגיעים הרבה מאוד אנשים, ותוך שנה, שנתיים הופכים להיות כתבים, יש איזה מין...
כן.
אבל אז...
אבל בדרך כלל הם מגיעים מגלי צהל, הם מגיעים כבר עם איזה רקע תקשורתי.
כן, גם היום, את יודעת, בשביל להיות עיתונאי, את לא צריכה תעודת לעם של לשכת העיתונות הממשלתית, את לא צריכה ללמוד אפילו, את צריכה איזה אינסטינקט. כל אחד היום שיש לו סלולר, מצלם את הסרטון לגמרי. הנכון במקום הנכון, ויכול לפתוח מהדורות עם משהו צילם, לטובה או לרעה. אני כל הזמן מסבירה לבני נוער, יש לכם כל כך הרבה כוח גם להעיר את מה שמעולה, וגם, לא יודע, תחשבי על סרטון האקונומיקה, ילדה ששפכו עליה אקונומיקה בשירותים.
כן.
זה סרטון מזעזע, אם הוא לא היה מצולם, כנראה שלא היו יודעים שקרה לילדה הזאת הדבר המזעזע הזה.
נכון.
אז היתרונות והחסרונות של ה...
אז אני תכף מגיעה איתך לכל הסיפור הזה של החינוך, כי זה, אני מרגישה שזה באמת בדמך. זאת אומרת, זה לא שקיבלת איזה ג'וב ואת עושה אותו על הדרך, זה באמת בדמך, את רוצה לעשות פה דברים ושינויים, אבל לפני זה אני רוצה שקצת תסביר למי שלא לא מכיר או לא מהביזנס, איך זה עובד מערכת החדשות? זה נראה לי כמו, אפרופו כברת, כמו איזה כברת שכל אחד יודע איך זה עובד, כי יש מהדורה בשמונה והכל צריך לקרות והכל כל הזמן קורה.
נכון, צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק, אבל אני חושבת שהיום לעשות חדשות זה דבר שהוא יחסית מאוד פשוט, כי שוב, הכל מצולם, הכל מתועד, כל אחד יכול להרים את הטלפון שלו ולהביא את החומר מאוד מאוד מהר. אם פעם עיתונאים היו יודעים לפני, נניח אפילו על אסונות, אז היום הציבור מקבל בערך באותו הזמן את כל המידע. אז יש באמת את הגוף שאוסף ומכין את הכתבות שאפשר לתכנן אותם ליום למחרת, מוזן מדוברים של חברי כנסת, של חברות, מיוזמות של יחצנים וכו'. וביום עצמו קורה מה שקורה, וכל הזמן קורים דברים, ובאמת, את יודעת, אני יכולה להבטיח לאופר שאני אבוא לאסוף אותה מהגן, כי זה היום הקצר שלי, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא לא לגמרי. הוא לא לגמרי.
איך מתפעלים את זה? לבעלך יש קריירה, לך יש קריירה, שלוש בנות בבית, את לא גרה ליד חברת החדשות, זאת אומרת, יש לך נסיעות חדרה ירושלים, איך עושים את זה?
זה לא הולך משהו. כאילו, אני אגיד לך, אם ינד על הלב, זה work-life balance, זה שקר אצלנו. אנחנו מאוד משתדלים, אין שישי שבת שאנחנו בבית, אין. לא משנה כמה יעלה ומה זה עושה לחשבון הבנק שלנו, אנחנו לא נהיה בבית, כי בבית זה כביסות וארוחות וארוחים.
זה מה שאני טוענת, אנשים אומרים לי, איך יש לך כוח לטייל? זה מה שאני, להישאר בבית זה יותר קשה לי.
נכון, אני מעדיפה להרוז את הכל, אני כבר מתורגלת ולעוף ועוד חן.
וראשון, מלא כביסות.
נכון, בסדר. בסדר, אבל זה הזמן של הביחד שלנו.
לגמרי.
אבל את יודעת, אני יודעת לשנן בעל פה את כל מה שאומרות מדריכות ההורים על ארוחת ערב שבועית עם המשפחה והרגלים ויציבות. ובסוף ההורים, הילדות שלי רוצות לראות את אמא שלהם. הן לא רוצות לראות מטפלת, והן הרבה פעמים רואות מטפלת, וסנדלר הולך יחף.
זה לא נכון. את גם מראה להם שאת עושה קריירה, ושאת עושה שינוי, ושאת... זאת אומרת, אין פה נכון לא נכון, אני פשוט מרגישה, תקני אותי אם אני טועה, אבל אני איתך בדבר הזה שבדור שלנו, מה שמצופה מאישה, זאת אומרת, את גם אימא, את גם צריכה, נדרשת לחזור לעבודה, ועזבי את המידות שלך ואת הנראות שלך וזה, שזה גם סוג של עבודה לעבוד בה, זאת אומרת, ואת גם צריכה להחזיק את הבית, ולעשות את הסופר, ולרוץ איתם לרופא, ולקחת אותם לחוג, זאת אומרת, אני הרבה פעמים מרגישה שאני אומרת, אני לא מבינה כמה חזיתות יש לנו.
לגמרי, ואצלנו בבית כמה שבעלי הוא שותף מדהים, והוא אבא מדהים, עדיין, הרוב עליי, בואי, אם יהיה אוכל במקרר או לא, זה שלי, ואם הם יגיעו לחוג או לא, ואיזו בייביסיטר תאסוף אותם, וזה באמת צודוק ומטורף כל שבוע.
גם אני, זאת לא יכולה, הוא יהיה הסבתא, בשנינו לא נמצאים ביום הזה, אולי אני אביא איזה בייביסיטר שתיקח אותם בבוקר לבית ספר. זה הזיות.
נכון.
לדור של ההורים שלנו, לא נדרש הטירוף הזה.
נכון, והילדים, תכלס, הם נדפקים, כי גם הסמכות ההורית שלנו נשחקת. את כבר רואה, את יודעת, עכשיו בתקופת הקורונה מדברים על...
אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך. אני לא חושבת שהם נדפקים, אני חושבת שהם מרוויחים.
כן, מרוויחים.
מרוויחים.
אני מרגישה שאת יודעת כמה שאני, דנה וייס לימדה אותי שהכל זה פריימינג, איך שאת משדרת להם, וכשאת אומרת להם, תראו, אמא היא משמעותית, והיא רוצה להיות משמעותית, אז הן באמת גאות בי, אבל בסוף, הן צריכות את אמא ואבא.
אבל הן יודעות שאמא ואבא שם.
הן צריכות רגע את הביטחון הזה.
אבל הן יודעות שהן שם.
אבל הן לא יודעת באיזה שעה זה יגיע, והן לא יודעות לאיזה מינון, וכשאני אגיע, אם אני אהיה איתם,
אבל המינון זה מה שחשוב?
לא בזמנים, באיכות. וכשאני כל הזמן בטלפון וצריכה להיות זמינה,
על זה אני לא חייבת.
זה מחיר שהן משלמות, עזבי אותי, זה מחיר שהן משלמות, אני לא משלמת שום מחיר, אני אגוצנטרית, אני עושה בדיוק מה שבא לי, עובדת בחברה שבא לי, הנה אני איתך היום, כל הכיף אצלי, אבל הנה הם בזומים לבד, ואין מי שיעזור להם אם נתקע או נפל, או יישב איתם על שיעורי בית, אז אני מעולה באוטסורסינג, ובאמת, כאילו, לא חוסכת מהם דבר, אבל בסדר. יש הרבה כמונו.
נכון, יש הרבה כמונו. תספרי לי קצת על החינוך, איך הגעת לזה? מה כל כך מעניין אותך? מה בוער בנפשך לשנות?
הגעתי לזה כי דפנה ליאל מאוד רצתה את התפקיד הפוליטי, יצאה לחופשת לידה וחזרה לפוליטיקה, ואני כבר החלפתי אותה בחופשת לידה ונשארתי שני הורים שלי, אנשי חינוך, וזה באמת, יש מלא מה לעשות. המערכת לא במצב טוב בעיניי. אנשי חינוך אמורים להיות מאוד ככה אופטימיים, ותמיד להיות מלאי תקווה, אבל קשה פה, קשה פה. במדינת ישראל ילד, כאילו זה התקציב הכי גדול מכל המשרדים, אבל בסוף אנחנו המון ילדים, כל ילד מקבל מעט מדי השקעה תקציבית, במערכת שהיא מאוד מאוד מיושנת ומסורתית, ואם תיכנסי עכשיו לכיתה, תראי בדיוק את אותה כיתה שאת ישבת בה, כשהיית ילדה.
שזה לא מטורף?
זה מטורף. כאילו, זה מטורף.
העולם אז... נורא התקדם, לא?
כן, כן
כאילו
ולא.
כאילו אני בטוחה שבבתי עכשיו... ספר בהולנד, בשוויץ, ובמדינות נורא מתקדמות, זה כזה איפה אנחנו ואיפה הם, לא?
כן, אז באמת יש שיעים של מצוינות, ויש מקומות שלגמרי בכיוון. והגיעה בסך הכל שרת חינוך שמאוד רוצה לשפר, אבל זה לא קל, נגיד, קחי את עניין הבגרויות, עד לפני שהגיעה הקורונה, היו 12-14 בגרויות לתלמיד ישראלי ממוצע, ואז בעצם את כל השנים הכי יפות של התיכון, שהם יכולים להבריק ולמצוא את מי שהם, הם פשוט היו במרדף בלתי נגמר אחרי עוד פרק ושינון והקעה, ואת מסיימת את הבגרות ואת לא זוכרת כלום, בדיוק כמו שקרה לנו, ואז בזכות הקורונה צמצמו את מספר הבגרויות, והיא רוצה להשאיר את זה, אז הנה, אז יש כאן איזושהי התקדמות, אבל למשל, אני בטוחה שאת זוכרת את תקופת הקפסולות, שהיה חצי מהכיתה עם מורה אחד, אז כבר אין את זה, ואיבדנו את הרווח האדיר שהיה בקפסולות. אז רגע, הלכנו פתאום אחורה, אז יש צעד קדימה, שני צעדים אחורה. לא פשוט.
מה קריטי מבחינתך לשנות? מה היית שמה בטופ שלוש, שהיית אומרת, זה דבר ראשון, זה דבר ש... אם היית יכולה עכשיו.
אני חושבת שהיחס מורה תלמיד, מבחינת זה ש... מורה וירטואוז, יצירתי, מדהים, פשנייט, ככל שיהיה, כשהוא נכנס לכיתה של 35-40 תלמידים, כן. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל, נגיד שהוא יראה את אלה שמפריעים, או את אלה שמצטיינים, אבל יש מלא ילדים שקופים, שהם הולכים לאיבוד, ואם הייתה לו כיתה יותר קטנה, אז הוא היה רואה בדיוק את הילדים האלה, ואף אחד לא היה הולך לאיבוד, ואז אפשר לדבר על שינוי שיטות הלימוד, וללמוד יותר מגניב, ויותר יצירתי, ונושאים יותר מגוונים, אבל כשיש כל כך הרבה ילדים, הם כאילו, זה פול גז בניוטרל.
כן, ברור. תגידי, איזה כתבה שעשית, את יכולה להגיד, זו אני הכי גאה בה, זו כאילו, זו שינתה פה, זו עשתה משהו.
יש בן אדם מטורף, מטורף קיצוני, קוראים לו מושיק וולף, הוא בן נגיד 40 פלוס, בואכה 50, אבל הוא בטוח שהוא עדיין לא ישתחרר מהצבא, ומה שהוא עושה זה שהוא לוקח עבריינים, בני נוער עבריינים קשים, אבל מה זה קשים? אחד שדד שלוש תחנות ילו, אחד הבריח 40,000 כדורי אקסטזי, אחד חטף ילד תמורת כופר ולא שחרר אותו שבוע, דברים מאוד מאוד קשים, שהשופט מגיע אליהם ואומר לכם, זה או דפוק בכלא, אומר להם, זה או 5 שנים בכלא, או שאתם הולכים למכינה של מושיק. ומושיק שובר אותם, שובר אותם זה אימונים פסיכיים וניווטים בשעות לא הגיוניות, ומעט מאוד אוכל ושיעורים שלא נגמרים, הוא שובר אותם והוא בונה אותם מחדש, והחברה האלה שרק לפני שנייה היו סוחרי סמים, הם היום קצינים בסיירת גולני נניח. והליווי של התהליך הזה, לראות את הטמבל הזה שממרר לאמא שלו את החיים, ושהיא צריכה לשחרר אותו כל פעם בערבות מבית מעצר, ובסוף להיות איתו כשהוא מקבל את האישור שהוא התקבל לא סתם לגולני, אלא לסיירת גולני, והוא מתחיל להוביל חברים אחריו, זה... אין, הוא פרס ישראל מושיק. זה
די.
באמת היה... מגיע לו, וזה באמת היה סיפור...
אני חייבת לראות את הכתבה הזו. בוא נדבר קצת על רשתות חברתיות, כי אני מרגישה שהקורונה הזו גרמה לך להתפוצץ באיזשהו אופן.
להתפוצץ במוכרות, נכון, ארץ נהדרת, ככה הוסיפו לזה, וזה דווקא... אני ביחסים מאוד מורכבים עם הרשתות החברתיות.
דברי איתי.
הדשא של השכן ירוק יותר, אני בולעת את זה בקלות.
למה?
מסתכלת ומתבאסת.
שמה?
קל לי להתבאס.
אבל ממה? את עושה תוכן נהדר, את נראית מצוין, את בדיוק הבן אדם שמתים עליו ברשתות, אז ממה יש לך להתבאס? באמת?
קצת קשה לי. תסביכים של... תסביכים של משקל, תסביכים של תסביכים. אני חושבת שכולנו סוחבים משהו, ואני הכי נופלת בזה. זאת אומרת, אני יודעת שאני מתחזקת את השקר, אבל אני בולעת אותו, אני מתחרפנת ממנו, והאינסטגרם, את יודעת, אני צריכה לשתף פעולה למרות שאני בחדשות, וזה לא המדיום, ויש הרבה כתבי חדשות שהם לא קשורים בכלל, ואת לא תראי אותם, והם מעולים, והם מוכרים, ומוערכים, ואין להם שום קשר, מה, יונית באינסטגרם, או אתכם או
באינסטגרם? אבל את יודעת משהו? אני נורא אוהבת את הדור החדש של העיתונות. זה שיכול לשבת באולפן ליד דני קושמרו, ליד יונית, או ליד מי שזה לא יהיה, כמוך, כמו אדווה, והן באות וגם יש להם חיים, וגם אפשר לראות, והן גם נגישות, זה בעיניי, לי זה הרבה יותר עושה את זה.
נכון, אני מסכימה, זה ש...
אני יכולה לשבת ולראות עדכונים בסטורי שלך,
נכון, נכון.
על מה קרה היום, ואיזה שינוי עשו, ואם הילדים שלי בבידוד או לא בבידוד היום.
נכון, כאילו... זה החלק המאוד מאוד כיף, וזה באמת מנגיש אותנו, וזה מנגיש אחרים, וכולם מרגישים פתאום מאוד מכירים, והנה, הסוכנת שלי, הכרתי אותה בה, אינסטגרם, ואנחנו נפגשנו היום לראשונה כשבאתי הנה, זאת אומרת, כל הקשר והתחופה של הכסף ודברים מאוד גדולים שאנחנו עושות ביחד, וזה באמת מדיום שהוא מאוד מאפשר, ואת מרגישה שאת מכירה בן אדם רק מהסטורי שלו, אבל יש לזה מחיר, גם את צריכה לעבוד גם בזה, יש לך מספיק עבודה, רק דיברנו על זה שלא רואים את הילדים, אז את גם צריכה לתפעל את הדבר הזה, וגם אתמול בלילה הייתי בסטורי והתבאסתי.
שמה?
וזה לא שווה את זה.
שמה התבאסת?
שאיזה כיף לא, ואיך היא נראית, וכמה היא שמורה, וכמה לא רואים עליה תגיל, וכמה היא רזה, וזה שיט שאני אומרת לך את זה,
אוי, אבל זה כזה, את מאמינה לכל הפילטרים? זה הכל בולשיט, כל מה שאמרת.
הנה, אמרתי לך, אני קונה את זה, עכשיו זה לוב, זה לוב, כך בעצם צריכה... את צריכה לתחזק, כאילו יש לך את הדמות הזאת שאת צריכה מאוד לתחזק אותה, את כתבת חינוך, את רצינית, את מדברת עם בני נוער על דימוי גוף, את עושה הרצאות על הסיפור הזה, את צריכה לספר להם, יש לי שלוש בנות, הן צריכות להאמין בעצמם ולדעת שהעיקר זה הבפנים והתוכן ולא, ואמא שלהם נופלת בזה. וזה גרוע ממש.
אבל א', את בן אדם ואת בחורה, ולהיות חשוף לביקורת ולארץ נהדרת ולצלם את עצמך וזה, זה עולם חדש.
לא, זה מורכב, זה יתרונות וחסרונות, זה מורכב, זה לא רע. יש בזה מלא טוב, אחרת לא הייתי שם, אבל זה גם...
מה, אם לא היית בתקשורת, איפה היית? סביר להניח לא בכברת.
לא, פוליטיקה, לא יודעת אם פוליטיקה, כי אני מאוד לא אוהבת ענייני אגו, אבל משהו חברתי כזה.
משהו
חברתי. אני אוהבת להשפיע על חיים של אנשים, זה משמעותי לי להיות מעורבת.
ויש לך רגעי משבר בעבודה, שאתה אומרת, וואו, למה אני עושה את זה בכלל?
את יודעת איפה רגע המשבר שלי, ששואלים אותי, או לא, שמאכלו לי נגיד ביום הולדת, לא מזמן, שתמשיך להגשים את כל החלומות שלך. אבל אני הגשמתי את החלום שלי, אני כתבת חינוך, זה מה שחלמתי כל החיים, רציתי להיות בחדשות, ועכשיו, מה אתם עוד רוצים ממני? לאן אני עוד? מה?
אבל יש חלומות חדשים בגילה.
אז אני צריכה למצוא. את מבינה, אני צריכה למצוא, וזה קצת כזה...
אז עכשיו אני אשאל אותך, מה החלומות שלך? נגיד, היית רוצה...
אני חושבת שלחיות בשלום עם עצמי, זה הדבר הכי חשוב שאני יכולה לאחל. אני לא הייתי רוצה להיות יונית, אני מאוד נהנית להגיש ולהחליף את המגישים אצלנו, אבל לא באופן קבוע, כי מה שאני הכי אוהבת בחדשות זה את המפגש עם העם, להיכנס לבתים של אחרים, להריח את הריחות, לראות מה תלוי להם על הקיר, מה הם עושים, איך הם מדברים אחד עם השני, זה מרתק אותי, אנשים מרתקים אותי, אז לא הייתי רוצה את האולפן המאוד מאוד סטרילי. אבל לא הייתי רוצה תחום אחר, אני מסופקת לאללה, לא יודעת, אולי תמצאי לי.
אני אחשוב על זה.
תחשבי על זה.
תגידי רגע, ואיך את מסתדרת עם הנסיעות? עכשיו, בחרת לגור ליד חדרה. את עובדת בירושלים. כמה זמן את באוטו כל יום?
שעתיים שלוש.
זה טירוף.
זה טירוף.
זה טירוף.
עכשיו, כאילו, היתרון של הקורונה זה שהכבישים ריקים, אבל כשאין קורונה, אני שעות באוטו. חברת החדשות, היא אומר לזכותם, בנתה לי לפני שבוע אולפן בבית.
די!
שזה מגניב, לוויין, שני פנסים, מצלמה, מסך ענק, זה נראה טוב, אז...
עכשיו רק איך משתיקים את הילדים.
זה צרחות, תקשיבי. שקט! כן, יונית, כזה. זה באמת ככה. זה טירוף וזה סטרס, כי זה עליי, ואם יש תקלה טכנית, ואני גם צריכה להתאפר לבד ולהסתדר לבד, שזה לא קל לי, אני לא, אין לי ידיים טובות לסיפור הזה. אבל זה שאני יכולה לסיים, ושנייה אחר כך...
לעבור לפיג'אמה.
לעבור לפיג'אמה, לעשות איזו חביתה, זה כאילו...
וזה ילך לשם דרך אגב.
העולם ילך לשם. אני מקווה ממש.
כמו שעושים כתבות היום עם הטלפון.
נכון.
תחשבי לפני 10 שנים.
נכון.
אפשר היה לחלום על דבר כזה.
נכון. כן. כן, גם בזכות שוב, בזכות הקורונה, שהראתה שאפשר לעשות דברים מהבית, ולא חייבים להיות כל היום
במערכת. אבל תקשיבי, אני מרגישה שהדבר הזה של, כאילו אנשי תקשורת וזה, בדרך כלל הכל מתנקז למרכז. איך זה לגור? זאת אומרת, יש משהו שאת שומרת על עצמך בזה שאת כאילו בפריפריה, עם החברים משם, שומרת על עצמך...
אני לא יכולה לדמיין משהו אחר. לא הייתי במקום אחר כדי להגיד לך ש... אין הבדל ביני לבין התל אביבים או משהו כזה. אני לא שומרת על עצמי, אני לא מגישה את זה ככה. יש לנו משהו שאנחנו כאילו מאוד משפחתיים. התג שלנו, אני, עם ושלושת הבנות, והטיולים שלנו והנסיעות שלנו, וזה נוח לנו להיות מחוץ לעיר ומהר מאוד למצוא את עצמנו בוואדי או ב...
חצליח לך 3 בנות, יאללה.
יש לי ילדה בחורה שקוראים לה רני, שהיא מתמודדת עם הפרעת קשב וריכוז קשה, ועם היפר ADHD. ילדה לא מבוסתת, שצריכה הרבה עזרה כדי להיות מבוסתת. וזה השיעור הכי גדול שלנו, ושגם אנחנו הכי גאים בו. היינו עושים איתה פעם סרטונים של הסברה, וכל מיני דברים ממש מגניבים. והיום היא במקום מעולה, אבל אנחנו ככה מרגישים שנינו איזושהי, אולי שליחות זה מילה גדולה, אבל אנחנו נותנים המון ייעוץ להרבה מאוד הורים שלא מוצאים את עצמם במקום הזה, שתעת... אנחנו עלינו על זה בגיל מאוד מאוד מוקדם, אבל הורים לילדים שמפריעים הרבה בשיעור ולא מוצאים את עצמם, ונמאס להם לקבל טלפונים מבית ספר, ולא כל כך יודעים מה לעשות ולהתמודד וזה, אז...
אז תני לי טיפ 2, מה עושים?
אני לא חושבת שזה במקום הזה כמו, כאילו, לאילו גורמי מקצוע מגיעים. אני חושבת שהדבר הראשון צריך להיות פסיכיאטר. בתור אנשים שהלכו על כל האלטרנטיבי והיו שנים אצל פסיכולוג ילדים.
אבל תקשיבי, שזה... להגיד להורים, אני אומרת את זה כי יש לי חברה נורא קרובה, שיש לה ילד שהם באמת, להגיד להורים ללכת לפסיכיאטר, זה קצת להטיל עליהם פצצה.
אני לא חושבת, כבר לא. אנחנו עשינו המון המון טיפולים ובזבזנו שנים יפות מאוד, על זה שהיא לא הייתה קשובה בכלל לשום דבר, כי תחשבי שאת מתה מרעב ומבקשים ממך להיות, לערוך עכשיו רעיון, כן. את מרגישה רקנות כן. כזאת, היא לא מבוססת את הילדים האלה שיש להם בעיות בביסות, שזה כן. יותר מילדים של הקשב וריכוז, זה בערך 1 מכל 9 ילדים או משהו כזה, זה כאילו שהם נולדו עם מסננת שהחורים שלהם לא חורים קטנים, הם לא חווים את החיים בצורה מאוזנת, הם חווים את החיים דרך חורים ענקיים של מסננת, אז כשהם מקנים זה קנאה שורפת, וכשהם אוהבים זה מכל הלב, וכשהם כועסים זה כעס אדיר, ובעצם שום דבר לא מבוסס, הרעב, שום תחושה, וצריך לעזור להם, אז זה לא יעזור כמה שנים נהיה בטיפול פסיכולוגי, הם לא פנויים לשום תהליך, הם צריכים עזרה. אז אני אומרת, כדורים, ברור, כימיה, למרות שאני... לא מתנגדת בכלל, כמו שאת מבינה.
כן.
אבל אני אומרת ללכת לשמוע, בדרך כלל הם יודעים יותר מנוירולוגים, יודעים יותר מפסיכולוגים, הם יודעים לראות את הילדים.
זה מה זה מעניין מה שאמרת, לא חשבתי על זה ככה אף פעם, תמיד חשבתי שזה פסיכולוג, וזה כאילו לפתוח צוהר למשהו שהוא מאוד לגיטימי בעצם.
בעיניי, פסיכיאטריה בילדים זה, נגיד, אנשים מפחדים מהשם הזה, אז הם ילכו לנוירולוג, רק כי זה נשמע פחות מפחיד, אבל הנוירולוג הוא מבין בעיקר במוח, כשפסיכיאטר הוא מבין ממש גם בעניינים של הלב ושל הרגש ושל הנשמה ו... קיצור.
לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות. אחד, דיברנו על חלומות, אז אני באמת מאחלת לך להגיע לכל מקום שתרצי להגיע אליו.
תודה רבה.
ודבר שני, תראי, אני יודעת שזו שאלה שוביניסטית לשאול, אבל אני רוצה לשאול אותה. להיות אישה יפה בחדשות, כמה זה היה קשה בהתחלה?
זה לא קשה, זה פותח הרבה מאוד דלתות.
כן?
בכיתה ו' בספר מחזור, איזה ילד רצה לכתוב, הילדה הכי יפה בכיתה וזהו. וזהו הזה הלך איתי הרבה מאוד שנים. את צריכה להוכיח כל הזמן שאת לא רק יפה, שאת טובה, שאת מתניינת, שאת חכמה, שזה לא בזכות היופי שלך. אבל בסוף, זה יותר קל. זה יותר קל. לא? את צריכה להגיד לי, מה את שואלת אותי? זה לא יותר קל?
תלוי במה.
נפתחות הדלתות מהר יותר? יש אנשים נעימים עלייך?
אני מניחה, כי אני לא יודעת שום דבר אחר. אבל תמיד אני חושבת שחברת החדשות זה מקום כזה שוביניסטי, זה מקום מתעדף גברים, זה מקום שאת בטח צריכה להוכיח את עצמך עוד יותר, הבחורה היפה הגיעה.
אני חושבת שהזמנים השתנו במובן הזה, כי תראי, קודם כל יכול להיות שאנחנו לא, שהחברה לא עושה חסד עם מי שלא יפה, כי תסתכלי רגע על המסך, חמל ידוע, קיונה לייבזון, אדווה דדון, יונית, כולם כל כך יפות, אבל הן כבר מזמן לא צריכות להוכיח שהן לא רק יפות, הן הרבה הרבה מעבר לזה. אבל ברור שבדפיקת דלת הראשונה, כשאת רוצה להשיג מרואיין שהוא סגי, ואת רוצה להביא אותו לפני כל ערוץ אחר, אז יותר קל.
יעל, תודה רבה שבאת, את מדהימה, ואת אומרת, ושיקרו הרבה דברים טובים לחינוך, ושנהיה אימהות פנויות יותר וסלחניות יותר לעצמנו.
לעצמנו, לגמרי, תודה רבה.